אפשר להתחיל?
הרב זוהר באור, שיעור הרבן ורבי נחמן.
כן. טוב, אנחנו היום נסיים עם הסיפור של החכם והטעם. לא יודע, אולי נעשה גם משהו חדש, נראה. טוב. בעצם אנחנו צריכים לראות שני דברים. דבר ראשון, אנחנו צריכים לראות, אתם איתי? אוקיי, חברים, שבו בבקשה. אני חושב שזה לא זמן טוב לעמוד. אנחנו רואים, ראינו בעצם שני דברים. דבר אחד, בעצם ביקשנו בפעם שעברה, וזה שאלה, וזה השאלה הקריטית בסיפור הזה. וזה מה סוף הסיפור בעצם אומר, איך הסיפור נגמר? לטובת אורחינו, סליחה, לטובת אורחינו היקרים. אנחנו עוסקים בשיעור הזה, זה נתת ההזדמנות שקצת לסגור את החוטים, אנחנו עוסקים בשיעור הזה במפגש, הוא לכאורה המפגש הכי מופרך שיכול להיות, בין רבי נחמן לבין הרמב״ם. כידוע לכם, רב נחמן החרים בצורה ברורה את ספרי הרמב״ם, אמר לו ללמוד בהם, ולעומת זאת, אם אנחנו מקשרים את רב נחמן לדעות מסוימות, נניח כמו הקלם, וכבר ביצענו כבר את הקשר הזה, אז יוצא שאם רב נחמן, אם הרמב״ם רק היה יכול, הוא גם מחרים את רב נחמן. הקדוש ברוך הוא זיכה אותו שהוא לא היה צריך לעשות את זה. ועכשיו, בכל אופן, המפגש ביניהם הוא מפגש משמעותי. הוא מפגש משמעותי גם ברמה שהמחלוקת של רב נחמן עם הרמב״ם היא לא מחלוקת, וזה דבר די אופייני, היא לא מחלוקת של פסילה מוחלטת, למרות שזה נראה כך. היא מחלוקת שכמו הרבה דברים ברב נחמן יש בו שני רבדים. ואנחנו מנסים לראות את הרבדים האלה. עכשיו, זה נקודה ראשונה. ונקודה שנייה זה ש... הנושא שבו אנחנו עסקנו הוא באמת נושא שהרמב"ם ורב נחמן נמצאים בתוך איזשהו שתי קצוות. והנושא הוא נושא האמונה או אמונה ותמימות. וראינו שהעולם שמביא בכלנו הרמב״ם הוא עולם שבו ניתן להגיע לסוג של ודאות, עולם שבו יש איזשהו מבחן, יש איזשהו קטריון מחשבתי, הגיוני, שיכול לברר כל שאלה, לא רק שאלות מטאפיזיות אלא גם שאלות בסיסיות שעומדות בפני או בפני המתבונן והאדם הדתי. ו מעבר לשאלה מה רב נחמן אומר ומגדיר מהי האמונה, משמעותית יותר הנקודה שהוא לא אומר האמונה הזאת היא מזיקה, היא מסוכנת. אני לא חושב שתמצאו כזאת אמירה ברבי נחמן. תמצאו אמירה לא לבנות את האמונה על ספרי מחקרים, אבל לא כאילו הרמב״ם לא אמר לכם להסתכל בספרי מחקרים. הרמב״ם אמר לכם תתמשו במתנה שקיבלתם הקדוש ברוך הוא שיהיה חוכמה. המחלוקת ביניהם היא הרבה יותר עמוקה, והסיפור שבו אנחנו עוסקים כרגע, מעשה מחכם ומטעם, שהוא בוודאי הוא לא ממצה את הנושא, אבל אני חושב שהוא מביא אותו בצורה מאוד מאוד בוטה, כמו שרק סיפור אולי יכול לעשות. בסיפור הזה, וזה דבר שהיינו אותו פעם שעברה, יש שני גיבורים, חכם ואתה. והחכם, כאשר בא אליו בן אדם שהוא שליח של המלך, ואמרנו שכל זה מהווה איזשהו סוג של פרפרזה על משל מלך חודש הריהל, בא השליח של המלך ואומר לו, המלך קורא לך. אז החכם עושה פה מעשה רמב"מיסט. הרמב"ם היה גאה בו, והוא באמת לא פטי מאמין לכל דבר כמו שרב נחמן קורא לנו להיות, אלא הוא בעצם אומר לנו, בוא נבחן את הדבר בצורה שיטתית. אלא שאותו מבחן, יש פה כיסאות בחדר אוכל, אלא שאותו מבחן שמוליך את הרמב״ם למסקנה מסוימת, מוליך את מוליך את רב נחמן למסקנה נקודה עמוקה שנמצאת פה, שהיא מייחדת את רב נחמן, וכבר קראנו את זה, שרב נחמן אומר יש חלל פנוי. בחלל פנוי הוא לא רק אמירה, זה אמירה מטאפיזית, והיא גם אמירה מטאפיזית, אלא היא גם סוג של אמירה היסטורית, שאומרת הדבר הזה שנקרא חיים מודרניים, שרב נחמן היה הנביא שלהם בסופו של דבר. בחיים האלה נפער פער, שבעצם אני שואל את אותו שליח, אתה ראית את המלך? אם השאלה הזאת תישאל ברצינות המתבקשת והתשובה תינתן ברצינות המתבקשת, התשובה תהיה לא ראיתי אותו. שזה מתנגש עם מושג המסורת כפי שריהל תפס אותו, שאומר, מסורת שאומרת שבעצם אבא שלי אומר לי היה מתן תורה ואני מאמין לאבא שלי. אז פה משהו בחבל הזה, שרשרת הדורות, בעצם ניתק. זה אותו משל על האובדן של הבית שפותר את הסיפור הזה מהחכם, עם החכם והתם. גם החכם וגם התם, שימו לב, זה לא שהם נמצאים בתוך סיטואציה אחרת. זאת אומרת, התם הוא לא חרדי במובן הזה שהוא מנסה ליצור לעצמו איזושהי מציאות מדומיינת שמנסה לעקוף את החיים המודרניים. גם התם לא משחזר לעצמו בעצם את המסורת במובן האמיתי שלה. התגובה שלו היא פשוט להאמין. זאת אומרת, יש פה הזרקות, יש פה קפיצה שרב נחמן לא רואה, לפחות בינתיים הוא לא רואה לו פתרון אחר. זאת אומרת, אני חייב לשים את הדבר הזה שהרמב"ם מלא הנס, הביקורתיות, אני חייב לשים אותה בצד, אני חייב להשעות אותה. לא, הביטוי להשעות אותה הוא לא נכון, אלא אני חייב, לא יודע מה, לגנוז אותה. והיחס הזה של אמונה מוחלטת הוא לא רק יחס ביחס לדברים הנשגבים, הוא בעצם יחס לחיי היום, כמו שאומר רב נחמן בשיחות הרב. ולכן אנחנו בצורה כל כך נפלאה אומר שהחכם מגיע אליו עם איגרת, ואז הוא אומר לו, אני בעצם לא יודע לקרוא, בעצם תגיד לי מה שכתוב באיגרת. למה רב נחמן מכניס את הסיפור הזה כאן? אלא ברור שהאמונה, בסביב הנקודה העמוקה הזאת, האמונה היא לא אמונה בקדוש ברוך הוא, בוודאי שזאת המטרה, אבל זה לא המבחן. האמונה היא אמונה באדם, זאת אומרת באדם שנושא עליי את המסורת. זה יכול להיות הרב שלי, זה יכול להיות אבא שלי, זה יכול להיות החבר שלי. הבן אדם הזה שהוא זה שעבורי כרגע הוא מביא את העולם הדתי. זה יכול להיות הבן אדם שאומר לי בוא תחליט מניין, לא חושב לזה, איפה זה נמצא, נגיד אתם מיפו, נגיד יש איזשהו יהודי זקן, אז בוא תחליט מניין, אני מצטרף לו למניין, אני מאמין במאורע הזה שנקרא תפילה בציבור. שאני אגיד אין לי זמן, או שאני אגיד מה כבר קורה פה ומה שווה, אבל אני בכלל מתפלל בנוסח אחר, ומה, כאילו זה בטח יהיה נורא נורא מהר, ואחד ילך ואחד יבוא. זאת אומרת, אני חייב להטיל את כל כובד משקלי, שוב, לא על הקדוש ברוך הוא, כי כמו שאומר רב נחמן, יש חלל פנוי, לא תגיע לקדוש ברוך הוא. אתה כן תגיע לקדוש ברוך הוא, אבל לא בצורה ישירה כמו שהרמב"ם מאמין שניתן להגיע, אלא השאלה אם בא אליך אותו שליח והוא לא קורא את האיגרת, זאת אומרת הוא לא מדבר בשם התורה, הוא מדבר בעצם בשם עצמו, האם אתה בוטח בו, האם אתה מאמין בו, זו השאלה הגורלית ביני, זו השאלה הגורלית ביני רב נחמן. עכשיו אופס, עכשיו זה יהיה קשה, אפילו לי פה את הטלפון שיעיר לי, טוב, יהיה בסדר. מה? שנייה, אני אחכה, שאני צריך להשתמש, איך אנחנו מתחבים בזה? כך, אוקיי, בסדר, אוקיי, אז אני אלחס, תודה רבה. כן, מה את השאלה?
אתה רוצה לקחת רבי נחמן דווקא לכיוון האמונה
באמצעות האחר? לא, זה לא רוצה לקחת דווקא. אני אומר, בסופו של דבר אנחנו בונה את זה ככה, כי בסופו של דבר זה המבחן, זאת אומרת, ככה המבחן נבנה. זאת אומרת, רבי נחמן הרי יכל לבנות את זה שהמלך בעצמו עובר ומגיע וכך הלאה, והוא לא בנה את זה ככה, זאת אומרת, הוא בנה שהמלך שולח שליח, ולשליח יש איגרת, אבל האיגרת בסופו של דבר לא קוראים את האיגרת, אלא אומרים אותה בעל פה. עכשיו, לכן שים לב שבעצם רב נחמן מתפלמס פה בעצם עם שתי עמדות. שנמצאות באותה משפחה, למרות שיש ביניהם הבדלים מובהקים. שיטה אחת, שיטה של הרמב״ם, שהוא אומר שניתן להסתכל במציאות. אנחנו בכל זאת צריכים מתווכים, אבל בעצם המסורת זה דבר מיותר. אתם יודעים שהרמב״ם מתאר בצורה מאוד מאוד מעניינת בפתיחת הלכות עבודה זרה, איך אברהם, שלא הייתה לו מסורת, איך אברהם מדעתו מבין שכל העולם האלילי הוא עולם שקרי ועולם מתעתע ובונה את האמונה ומקים את דעת אברהם, וככה גם קם עם ישראל. אבל הוא אומר מפורש שבזמן מצרים הדברים האלה נשכחו, ושוב היה צריך להתחיל מאפס. והרמב"ם בצורה ברורה ברורה מתאר את המשמעות העמוקה של מעמד הר סיני כאנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. זאת אומרת, אנוכי ולא יהיה לך בתור איזושהי השגה ישירה בלי תיווך. ואנחנו יודעים, המקום של המסורת בתל הרמב"ם הוא מקום יחסית לדעות אחרות, הוא מקום יחסית מצומצם. ולעומתו, אבל בסופו של דבר, אמנם פה זה לא, לפי מיטב הבנתי, זה לא מוצג פה בצורה ישירה בסיפור הזה, אבל זה באמת מוצג במקומות אחרים. זאת אומרת, הרעיון הזה שאני יכול להסתכל בטבע, בעולם, במציאות, בהנהגה האלוקית, בהשגחה האלוקית, שזה עוד דבר שבעצם הרמב״ם טבע מאיתנו במסגרת לימוד ההיסטוריה והתורה וכך הלאה, כאילו, הסתכל בדברים והדברים וחומרים רואים אלוקות. רבי נחמן לא האמין באפשרות הזאת. שוב, הוא ודאי האמין באמונה, אבל הוא לא האמין באפשרות לשאו מרום עיניכם וראו אלה, ויש כמה תורות מעניינות בהקשרים האלה, אבל אני כבר לא חושב שיתן לנו לראות אותם. והוא גם לא חושב שהאפשרות הזאת, האמירה הזאת של ריהל, שהמסורת שכמוה כראייה, והמשמעות הזאת של החוויה של הנוכחות, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליך, גם זה לא אפשרי. שוב, לא, אולי לא אפשרי בכלל, אבל צריך לפחות להתארגן ולהיערך לעובדה שהוא לא יהיה זמין כרגע. עכשיו, אוקיי. אז זה בגדר סיכום ולטובת אורחנו החשובים. ועכשיו אנחנו צריכים בעצם לברר פה שני דברים. כן.
רבה שתי עמדות שהוא מתפלמס איתה.
רמב״ם וריאל. רמב״ם שניתן...
המסורת והחוכמה?
כן, החוכמה והמסורת.
אז שעל פנם הוא תלוי בריאל.
למה?
כי אין אותו אחר, כאילו. אין את
המישהו
שאין
את השליח בכלל, כאילו. למה? יש, הנה. בסיפור יש שליח.
אבל צריך את התאמין, כאילו, תאמין? צריך
תראו שאתה באמצעותו תאמין. בסדר, אבל יש יהודים טובים, יש רבנים, יש אדמו"רים, יש, לא נעלמו. עכשיו, הנקודה, שוב, מה זה לא נעלמו? הנקודה, שוב, הבית, בעצם הסיפור הזה מתחיל בזה שהבית נעלם. ושהבית נעלם, הכל נעלם. כשהרב נמצא בבית, שוב, התורה בבית, כשהרב בבית, כשהתפילה בבית, כל הדברים נמצאים בבית, במובן העמוק של המושג בית, אני מקווה שאתם מבינים מה אני מתכוון. אז יש הכל, או יכול להיות הכל. שאין בית, אז אין כלום. אתה בא להתפלל, אתה בא לכנסת, אתה בא לקהילה, אתה בא לאנשים מסוימים. נכון שלפעמים אנחנו מתקיים באיזשהו מקום, אנחנו מתפללים בתחנה המרכזית. בדיוק קראתי באיזשהו מקום, לא זוכר כבר איפה קראתי את זה, שיהודים גרגנו שלפני שקיעה יהיה תפילה בשורש, שם היה כביש אחד. מתפלים שם באיזשהו חניה של, בחניון של התחלת דלק או משהו כזה. בסדר, אבל זה לא תפילה. אם כל התפילות שלנו היו כאלה, אנחנו כנראה לא היינו יכולים להתפלל. גם לתורה יש בית, בית מדרש, מסורת של לימוד. וזה נותן לדברים את משמעותם. הרי תביא היום חילוני, לא נדבר חילוני שהוא כאילו מגיע מהקטע האנתרופולוגי או הפוסט מודרני הזה של או הגענו לעוד שבט של שבטים שעושים איזשהו ריקוד גשם, אז הם עושים ככה עם הידיים. וזה ברור שבשביל שלדברים האלה יהיה מובנות, הם חייבים להיות חלק מאיזושהי מסורת, בשביל שהדברים שאומר הרבה ביידיש יהיה לה משמעות, שהניגון שהוא שר אותו לא כמו בקסטה, שזה עם תזמורת והכל, עם כל הדיופים שהרב לא למד נגינה. כשהדברים האלה יהיה משמעות, יהיה ערך, אם יעוררו אותי, אם יביאו אותי, הם צריכים להיות בתוך בית. אם המסורת נשברה, אם הבית נשבר, אם הרב גלה ממקומו והוא נמצא במקום אחר, אז הדברים האלה ערך. אתם יודעים כמה אדמו"רים אחרי השואה הגיעו לארץ, והאדמו"רים אפילו אדמו"רים חשובים, הם הגיעו לארץ ולא היה להם כלום. זאת אומרת, זה בעצם הבעיה. זאת אומרת, שיש, זאת אומרת, אתה, הדברים הם בעצם איבדו את משמעותם. זאת אומרת, גם רב נחמן הוא בעצם איבד את משמעותו, איבד את מקומו. זאת כמו בסיפור החסידי ידוע, שזה שכח את הנגינה, וזה שכח את איפה העץ ביער, ושכח את התפילה, ונשאר רק הנר או הסיפור או משהו כזה. שזה מאוד מעניין, שלא מעט אדמו"רים חסידיים, אנחנו טיפה גולשים פה, אנחנו נסיים פה את הגלישה הזאת, הרבה מאוד אדמו"רים חסידים שהם כביכול חיו בסביבה מאוד שלמה ומאוד תמימה, היה להם תחושה מאוד מאוד עמוקה שדברים קורים. למה זה נושא לשיעור אחר, לא ניגע בזה כרגע. שוב, ולכן אין לך ברירה, אלא עוד פעם, כמו שאומר רב נחמן בתורה ס"ד, אתה חייב לקפוץ אל מעבר החלל הפנוי. אתה חייב לעשות כאילו. את חייב להאמין בכל דבר. טוב, זה לא בכך שזה יהיה להרבה זמן, אז אוקיי, תהיו בכוננות. טוב, עכשיו אנחנו, עכשיו, אז השאלה הגדולה, איך הסיפור מסתיים? מה המסר של הסיפור הזה בסוף? אתם, זה מה שאתם התבקשתם לראות שבוע שעבר, ואני עוד כמה דקות אשאל אתכם מה אתם חושבים, אבל לפני זה עוד בערך 10 דקות להסביר על בעצם המהפך הראשון בסיפור. אנחנו בודקים סיפור, שאנחנו מנתחים סיפור ולא חשוב איזה סיפור, ושרב נחמן כתב את תורתו בתוך סיפור, הוא התכוון שאנחנו נגייס להבנה שלנו כלים נוספים, כלים מתוך עולם הסיפור. עכשיו, כשאנחנו קוראים סיפור, אנחנו צריכים תמיד לשים לב לנקודות שבהן הסיפור משתנה, שאני יכול לעשות פה איזשהו גרף, להגיד פה, זה נקודת המעבר של הסיפור. הרבה פעמים הנקודת אותי מאוד מאוד נסתרת, וההבנה שלה בעצם עוזר לדעת את הסיפור. אז בסיפור הזה יש כמה וכמה מהפכים. ויש פה מהפך שהוא מהפך מאוד ברור ומאוד גלוי, שאותו תם, נכון, מקבל את התפקיד של, איך נגדיר את זה, ראש הממשלה, המושל, הגוורנר, וקורה לו משהו, נכון? אז נקרא פה כמה שורות, אתם בטח מכירים את הדברים, אבל נקרא את זה בקצרה ותגידו לי מה משמעות הדברים, אז אפילו זה מתואר פה בצורה די בקצרה. כאילו הסיפור עם החכם והמסע הזה שהוא עובר, שזה סיפור מדהים, ודיברנו על זה פעם שעברה, הרי אנחנו מרגיש לו הרבה יותר עריכות. קיצור, אז נשלחו מסירות על הגוורנר שהוא עושה עוולות, אתם רואים, אין חדש תחת השמש, גם אז הייתה שחיתות, ואז המלך אמר שטוב שיהיה הגוורנר איש תם. זאת אומרת, אחרי שיש לנו דור מסוים ותקופה מסוימת שאנחנו נאבקים בשחיתות, אז אנחנו צריכים לעשות תשובת המשקל, אנחנו מחפשים אנשים פנימיים. אז נאמנים אותו. ואתה, שנתרומם מזלו, מזל מחכים, ובא לו קצת הבנה, שפכן לא השתמש כלל בחוכמתו, הקנק בתמימותו כבראשונה, והניג את המדינה בתמימות באמת וביוש. והאבלה לא נמצא בו. והנהגת המדינה היה צריך שר גדול וחוכמות, אבל פי היושר בתמימות שבא לפני שניים בדין, היה אומר, אתה זכאי ואתה חייב, כפי תמימותו באמת, בלי שום עורמה ומרמה, וכך נהג הכל באמת. ויוב עם אותה מדינה. ומחמת האהבה יעץ לו לך. באשר שבוודאי בהכרח תהיה קרו אל המלך שתבוא לפניו. שימו לב, שלמרות שהוא ממונה, זאת אומרת, למרות שהוא, השליח קורא לו למלך והוא מאמין לשליח הזה, ולמרות שהוא מגיע למלך, הוא לא רואה את המלך. ולא נאריך בנקודה הזאת כרגע. אבל אולי תיקרא למלך. אף מפכן, דרך המלך בדבריו לנטות בדבריו מצד אחר לדבר חוכמה ושונות אחרים על כן נאה בדרך ארץ שתוכל להשיבו על כן טוב שלמדך חוכמות ולשונות ולהתקבל הדבר בעיני התם ואמר מה אכפת לי לבד חוכמות ולשונות זה עושה את הדוקטורט אתם יודעים זה לא ככה על הדרך ותכף עלה דעתו של חברו החכם אמר לו שאי אפשר בשום אופן שהוא יבוא על שלו והנה כבר אתה כבר בא על חוכמתו אבל פי כן, מי שכבר יודע חוכמות לא היה משתמש על חוכמות כלל רק נהג הכל בתמימותו הראשונה טוב אוקיי ואז הוא באמת הוא נפגש עם המלך מה הסיפור הזה אומר? מה קורה פה לחכם? מה קורה פה לתם?
פשוט אתה מתפתח כמו איזה פרי, בפנים יש המון פוטנציאל, ובחוץ עוד לא רואים בכלל, הוא מלא מלא מלא, והוא מלא המתנה, והוא לא מזדרז, וטוב לו בקצת שיש לו, ולמרות זאת הוא מתפתח מאוד מאוד, ואפילו בגלל זה הוא עוד יותר מתפתח.
אתה מזה
כשפתאום הוא מתגלה, בום, הוא נהיה כמו רעם, חבל שאתה מתפתח.
הרב לביץ', אתה מתאר פה תהליך של התפתחות הדרגתית, אבל כביכול, לכאורה, לפי הסיפור, יש פה דבר שקורה בערב עין. זאת אומרת, לפחות ככה זה מתואר.
אני אומר, בפנים הוא התפתח, ולמרות זאת הוא אומר, אני לא אכפת לי שאני פה עכשיו, נגיד, אדם הוא גאון גדול, ולא אכפת לו לתת שיעור לפני איזה 20 חבר'ה כפופים ביום גשום באיזה קרבן, ולא אכפת לו, למרות שהוא גאון עצום, ויום אחד, אבל זה לא אומר שהוא לא מתפתח וגדל, ולא אומר שהוא לא חולם על זה, והוא ממשיך לגדול, והוא גודל מאוד, הוא עוד לא מפורסם, ופתאום בום, הוא מתגלם, ופתאום זקוקים.
אז אני אנסה להגיד לך, מה שמעתי בדבריך. לטובת חברים. אתה בעצם אומר שתהליך שמתואר פה כתהליך מאוד קצר, הוא רק הקצה הנגלה של הקרחון. שבעצם האתם הוא בן אדם שגם למרות שהוא לא מתאר לו בעולם ורואה דברים ולומד כל מיני מלאכות ודוקטוראי ודברים כאלה, הוא מסתכל בדברים שקורים לו, אפילו בתור סנדלר הוא לומד לאט לאט, הוא מפנים דברים כמו החוכמה העממית הזאת, ובפועל, זאת אומרת, מה שקורה כרגע זה רק חושף את הידע, נאמר, האלטרנטיבי שהוא צבר, אבל בעצם יש לו דוקטורט של החיים, זאת אומרת, ההתמודדות הפשוטות שלו והדברים שהוא צריך להתמודד איתם נותנים לו הרבה מאוד חוכמה ולמידה שבעצם לא שמו אליה לב, אולי הוא בעצמו אפילו לא היה מודע לה.
כמו בסוגריים אני יכול להגיד, כמו שהיהודים בשטייטל ישבו והיו עלובים וסתם ככה, סתם רק פתחו טיפת הדלת, את איינשטיין, פרויד, מרקס, בום, חצות.
אוקיי, טוב.
רק פתחו איזה צריף.
תודה, עוד תשובות. מה קורה פה בעצם נתן? מה נחל מתאר? אבל זה זהות או שזה כישרון, זה עבודה, זה עמל, זה אופי, זה תכונות, זה...
על מה?
כן, על התפקיד שלו. זאת אומרת, אני מסוגל להבין, תראה, יש פה אמירה שאומרת שדווקא אדם טעם יכול להיות מושל יותר טוב. הרמב"ם כמובן היה מתפלץ מהרעיון הזה. הוא כתב במפורש דברים הפוכים. אבל בסדר, אוקיי, נניח. אבל מתואר פה שעל הדרך, שוב, בגלל שהוא צריך להיפגש עם המלך, והמלך לפעמים מדבר בלשונות ובזה, אז גם הוא לומד את זה, והוא לומד את זה ממש בקנות. אם יש לו זהות, למה הוא לא יכול להגיד למלך, הרי המלך אוהב אותו בזכות זה שהוא תם. למה הוא אומר, המלך, אין לי עסק בדברים האלה, אין לי עסק בשונות, אין לי עסק בהתחכמויות, אין לי עסק בזה.
אז הוא לא תם.
מה?
אז הוא כבר לא תם.
למה לא תם? למה?
גם זה לא בן אדם שמתנגד, זה לא בן אדם טיפה שמתנגד ללמוד. בן אדם שמקבל את הכל כמו שהוא, בצורה שלמה, אני מבין לו. הצורה מבוקעת, לא מבין, ואני לא אותה, לא מזיז לי. אני חושב להגיד, לא, עזוב אותי, אז אני כבר פה מדי עדה, אני כבר לא אותה.
אוקיי, טוב. אנחנו מגיעים פה עכשיו, שוב, שתי נקודות מאוד עמוקות, ככה בעזרתכם קצת. בעזרתכם הרבה זאת. אני כאן אנסה לחדד את זה קצת. עכשיו. אנחנו שוב מגיעים לתורה שהיא לא קשורה אלינו, אבל היא בעקיפין, אנחנו נוכל להשתמש בה גם כאן. והדברים ידועים, ונתם שמעתם אותם, או קראת אותם אצל הרב שגר, או שמעתם איזה שיר קסטה, ואם לא דרך הרב דרייפוס, זה בדרך חיים ארוכים. זאת אומרת, יש ברם נחמן נקודה מאוד מאוד עמוקה, שאפרה לקרוא לה מאבק בזהות. הזמן קצר, אני לא יכול לתת פה את כל המראי המקום, אבל אתם בטח מכירים את זה. זאת אמירה של רב נחמן שאומרת, אין דבר כזה מהות ואישיות וכך הלאה, כמו שאנחנו רגילים כאנשים מודרניים להגיד. אלא, בעצם, כל העולם הוא בעצם לבושים. תפיסה ככה מאוד פוסט מודרנית. כל העולם הוא בעצם לבושים. זאת אומרת, אין איזשהו זהות ומהות של חוכמה או משהו כזה, אלא אם אני רוצה, אם אני מעוניין, אז אני יכול להיכנס לתוך הקטע הזה של ה... ואז לכאורה הסיפור הזה מאוד מקביל לסיפור אחר, אני אספר אותו מאוד בקצרה. הסיפור הזה עם שני האמנים, אתם בטח מכירים אותה, נכון? שני הציירים, נכון? זאת אומרת, סיפור של אלף לילה ולילה, שהמלך הביא שני ציירים וצייר את ארמונו, שני אמנים גדולים, ידועים, אחד עבד, עשה כל מיני רבסקות יפות וקישוטים, השני ישב בשל נרגילה. אמרנו, מה יהיה בבוא היום? על הקרים, הקדוש ברוך הוא יעבור. טוב, ערב לפני, עדיין הוא יושב ומתבטל, ושני כבר ממש גומר את הפרחים האחרונים. טוב, בערב האחרון הוא ירד לשוק, מצא איזשהו בחור, טיפה לו את כל הקירות ותקרא הכל במראות, ואז זה קורה דבר מאוד יפה, שכל הקישוטים שלו משתקפים אצלו באופן סימטרי. עכשיו, הסיפור המקורי, בא סלאח א-דין, הסתכל, ולקח שק של זהובים, ושם אותם בחצי של הצייר הזה. אז הצייר שנשאל אותו, איפה הכסף שלי? בבקשה, נסתכל, הנה. הוא הצביע על הרי, הכסף כמובן השתקף ברי. אבל רב נחמן לוקח את הסיפור הזה, ומשנה את הסוף שלו. והוא אומר שהשני הותר בעיני המלך יותר מהראשון. יש לנו פה חכם, הוא לומד שנים באוניברסיטה, הוא נוסע בכל העולם, הוא מחכים, ובא האטם והוא מגלה שהוא יכול באופן בעיבוריסטי, זאת אומרת הוא יכול להיכנס לתוך הטיפה הזאת של החוכמה בצורה מאוד פשוטה. אספר לכם סיפור על עצמי, מאוד מצחיק, אני למדתי בתל אביב, לא חושב, פונית מסוימת ככה מאוד יוקרתית, שזה היה כאילו חממת הפוסט-מודרניזם. עכשיו, היו שם אנשים שבאמת היו אנשים אינטליגנטים, אני נבח מה הייתי, הייתי בחור ישיבה. עד אז למדתי בישיבה, ומה, קצת קראתי ספרים, אבל מה הבנתי עם החיים? ששום דבר. כאילו, ברעיונות היו לי בדיחות טובות, וזה עזר לי להתקבל. אבל, כאילו, שם שבו אנשים שבאמת קראו ספרים, וזה עוד, כמעט תמיד קראו רסלינג, אבל אז לא היה רסלינג, אז קראו דברים. עכשיו, ואז, כאילו, אין לו כל מיני פגישות כאלה, ולפני זה היה סמוטות, קפה וזה, ואתה לא רוצה להראות שאתה... אז כאילו, אז בא לך איזושהי בחורה, כמובן סיגר ככה ביד, אז היה, לא היה את החוק כזה שאסור להישן, אז הייתה מתמלא שם בעשן סיגריות, והייתה מדברת כל מיני דברים על דרידה, והייתה לך להגיד מדי פעם איזו מילה, שזה יראה לך שאתה מבין מה שאתה אומר. עכשיו, תתפלאו שזה הלך לא רע, זאת אומרת, כאילו, עד ש... היה להם זמן לקלוט לדבר בשביל דבר, אז יחלתי גם ללמוד משהו, זאת אומרת, לקראת הקורסים המתאימים וללמוד משהו. זאת אומרת, זה דבר שהוא אפשרי, זאת אומרת, בן אדם אפילו שהוא לא מבין בדבר מסוים, הוא יכול להיכנס לתוך השרגון, הוא יגיד את המילים הנכונות, איזה כיבוש, דברים כאלה, אז אתה בפנים, אתה בתוך הקטע הזה, זה עובד יפה מאוד. עכשיו, אז באופן מפתיע, רב נחמן מהלל את הדברים האלה בכמה הזדמנויות. עכשיו, למה אני עובר את כל הדברים? כי אתה יכול גם להפוך את זה לתמונת ראי של הסיפור, שהיא אולי התמונה יותר מעניינת עבורנו, ולהגיד שגם האדם החכם, זאת אומרת גם האדם שאתה מולד כזה, שוב, יש ילדים כאלה ויש אנשים כאלה, וסיפרתי על חבר שלי בזמנו שמאמינים, בבית אמפתי מאמין לכל דבר, אז הם יכולים לצלוח את הסיפור הזה לשלו. אז אומר לנו רב נחמן, הוא רומז לנו רב נחמן, שגם אותם אנשים, גם אנחנו שרוחמים וביקורתיים וחשדניים וכל הדברים האלה, אנחנו יכולים להציב, יכולים להתחפש. יכולים, כאילו, לא רק שרב נחמן אומר, תאמין במה שאין, נאמר ככה, או במה שאתה לא רואה, אלא הוא אומר, אתה יכול גם לעשות כאילו שאתה מאמין. אתם מבינים? בסדר, אבל בוא נהפוך את זה לחכם. זאת אומרת, אם החכם יכול להפוך, מה?
רב נחמן לא הפך את זה.
לא יודע, אבל אולי אני בוא נהיה אופטימיים ונאמר, נכון שאתה אומר אני אוכל להיות כמוך ואתה לא תוכל להיות כמוני, זה אמירה פסימית.
לא אומר שאתה לא יכול,
ואני אופטימי.
קשה לך.
בסדר, נכון. לא, לפי תאומה שאתה לא יכול.
מה שיהיה לך הרבה יותר קשה.
הרבה יותר קשה? הוא אומר לא נכון.
אבל לעולם...
הוא אומר לעולם לא תיגיע למקומי, משהו כזה.
לא, הפוך, זה אחר אומר.
לא, שנייה.
מה שאתה תגיע על שלי זה יהיה הרבה יותר קשה. אי אפשר בשום אופן. הוא התחיל עם זה, אומר לו אתה בשום אופן לא תהיה כמוה.
טוב, אוקיי.
זה החכם
אומר. מה אתה אומר?
הכל אפשרי. החכם דיבר בצורה מוחלטת.
בסדר, נהדר, אז אם זה ככה, אפילו ראייה לדבר. זאת אומרת, כמו שהחכם הפך לתם בנף רגע, אז גם אתה יכול, כמו שהתם הפך לחכם. טוב, זה נקודה ראשונה.
זה לא בנה?
מה?
זה אתה, זה לא
בנה. לא, אני חושב שזה מתבקש, אני חושב. לומר את האמירה. אחרי שאתה למדת את הדרך הזאת, אז אתה יכול... אתה יכול להמשיך את הדרך הזאת.
לא, אין הפרדה בין משהו תחפושת למשהו לא תחפושת, נגיד אצל התם, זאת אומרת... להיות חכם מחופש לתם זה לא אותו דבר כמו להיות תם מחופש לרחם, או שכן, אבל...
מי אמר... שוב, בשורה התחתונה אתה רוצה לא משנה. בשורה התחתונה...
זה קצת הפוך, אתה מתחפש לרחם ונשאר תם.
התם לא
מתחפש לרחם.
נכון, הוא לא מתחפש לרחם.
ונשאר תם, אז זה אומר
שזה
מה שלא מתחלף.
בסדר, אבל הוא עובר את מבחן החוכמה הכי גדול שיכול להיות.
בסדר, וזה עדיין, כל זה עדיין לא משנה את עצם
היותם. מאחוזים, בסדר, אז עד רבה,
אז
אתה...
אז אני אעבור את
המפרט הנהדר.
אבל אני אשאר להיות...
נהדר, ראית, עוד יותר שווה.
אבל אני אשאר מסכן.
למה מסכן?
חכם, גבעת.
למה גבעת?
מה המטרה, לעבור את המבחן או להיות כזה?
לא יודע, מי אמר שאתה, אתה רואה שאולי המטרה היא לעבור את המבחן?
לא, לא נכון, מטרה...
המטרה היא בעבורית, המטרה היא לעבור את העולם. טוב, אבל בוא נעבור הלאה. כי אנחנו לא רוצים להחמיד פה את הדברים היותר חשובים פה ולטלטל אותך קצת. טוב, עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה השנייה. עכשיו בוא נחשוב מה הנמשל. מי זה המלך? הקדוש ברוך הוא, נכון? נו שי, מה ברור?
שהמלך הוא הקדוש ברוך הוא.
יפה, אז מה המבחן של המלך? מה המלך הזה נוהג לעשות מדי פעם מתוך שעה שהוא? זה לנסות
אנשים, כאילו, לא?
באיזה דרך? בחוכמה. דרך המלך בדבריו, ליטול בדבריו את הדחה, לדבר חוכמה על שעות אחרים. הוא כתב פה מפרש שזה ניסיון בלבד, אבל אני לא חושב שזה הפשט.
הוא מתאבה לראות אותם, לפני שהוא...
מה?
המלך
השעשוע
הראשון שלו, שהוא
מתאבה
בכלל לראות אותם, את שניהם.
נכון, אוקיי. בסדר, טוב, זה מגיע למקומות אחרים, אנחנו לא נבהר פה כל נקודה ונקודה בתוך הסיפורת. טוב, אז הגענו לסוף. הסוף גם ישפוך אור על מה שאמרתי עכשיו. אז עכשיו חברים, אני פותח מה שפותח את השולחן. מה סוף הסיפור? מה המסר של הסיפור בסוף? איך הסיפור נגמר?
בסוף כשכבר אין לו יכולת לתקן הוא הודה, הבין שהוא טעה כל חייו, הוא סתם היה באגו והפסיד הכל. אוקיי, הוא הבין שזו הייתה טעות, זה הכאב הגדול שלו, שהוא היה יכול בקלות, הוא סתם מתעקש, היה יכול לשבת טוב. אוקיי.
עוד אפשרויות, מה אתם חשבתם, עניינתם בדבר הזה?
זה גם קצת קורה לו, אבל זה קורה, זאת אומרת, היה שם מלא דברים מסביבו, זה היה כאילו עולם שלו, אומנם זה היה עולם רע, היה לו כאילו מלא דברים מסביבו, בסוף נשאר רק עפר.
אתה?
נשאר רק עפר, לא נשאר לו גם כלום. אתה אומר, יכול להיות שהעולם היה גרוע, אבל... באמת, אם זה כנגד הרמב״ם, שכאילו הוא אומר למצוא את הקדוש ברוך הוא בעולם, אז היה העולם שהיה לפניהם, ואחר כך לא נשאר רק עפר.
טוב. עוד, איתמר, מה חשבת סוף הסיפור? עכשיו, טוב, אתם יהודים טובים. אתם יהודים תמים. אבל אני לא חושב שרב נחמן רצה ש... תהיו כאלה תמים. טוב, בואו תראו מה קורה בסיפור לפי עניות דעתי. אני חושב שרב נחמן כותב לסיפור הזה שני סיפורים, שני סופים. הסוף אחד זה הסוף שאתם אמרתם בתור הנציג שלכם, בסדר, נכון? זאת אומרת, אני אספר אותו בקצרה, ואפילו, אני אומר אותו אפילו מתוך שכנוע פנימי, למרות לפי זה לא הסוף החשוב. ושוב, אז בא החכם עם השליח הזה, מתחילים עם העמדה הביקורתית, יוצאים לאיזשהו מסע קסום של חשיפת השקר שיש בתוך העולם, ואז הם מגיעים לאיזשהו בעל שם אמיתי והיה חשוב מאוד, עשה דברים נפלאים, ואז הם ראו הרבה מאוד חולים וכמובן הם מלגלגים על הדברים האלה, ואז הם הולכים לאיזשהו מסעדה והם צוחקים אותם, ואז וגר בהם זה, עד שהם תוצאים מן הבעל שם בפני בנו, עד שעיקר אותם מכה ופצו, תחפה מביתו וחרה להם מאוד, רצו לבקש משפט על המכה אותם וכו' וכו'. ובקיצור, ואז בסופו של דבר הם מגיע התיביל, מגיע השטן, הדבל מגיע, ואז הם תקועים בבוץ כמו אב, כמו דבק ממש. ועד שמגיע האתר ומציל אותו משם. שמה שאומר הסוף חוזר, הוא אומר שהמבחן בסופו של דבר של החכם הוא לא היה מבחן להאמין בקדוש ברוך, מבחן שכמובן נכשל בו. המבחן שלו הוא להאמין באמת במשהו שהוא די, אולי דפור די קרוב לאמונה תפלה, להאמין בבעל שם. אתם יודעים, היום אנחנו מלאים ב... תעשו טיפה דרומה, כל סנטימטר תפגשו בעל שם אחד כזה. בסנטימטר 100 מטר תפגשו בעל שם כזה, ושואי עולם, מה שכתוב פה, באים אליו להתרפא וכו' וכו'. וכאשר בן אדם לא מאמין בדברים האלה, שהם אולי, יש להם משהו אולי קצת הבלי. אז בסופו של דבר, הבלי.
הבל.
אבל גם בזה צריך להאמין, כמו שאמר, נחמה צריך להפתי מאמין לכל דבר, צריך להאמין לכל דבר. ובסופו של דבר המקום הזה של החכם מביא אותך לבוץ. הביקורתיות הזאת והספקנות הזאת היא מובילה אותך למצב שאפשר לקרוא לו המצב הדביק.
שאמרת מסע קסום, אמרת
את זה למחל. לא, אמרתי את זה לא למחל, כי אנחנו נתאר אותו בתור מסע קסום, אבל המסע הקסום הזה מביא אותך לאבדון.
אני רואה את המסע הזה כמסע של עצמו, כולו
מרירות
ויסורים.
בסדר, אבל תשים לב.
זה מסע שיוצאים
אליו. אני חושב, אני חושב, אנחנו מתאר את המסע הזה בצורה הירואית. ככה אני קורא את זה, בואו נתווכח על זה עכשיו. בסדר, זה לא יסתק פה מהנושא. עכשיו, בכל זאת, בשורה התחתונה אתה מגיע למקום שבעצם הספק במהותו, זה ככה, הוא מפרק. הוא מפרק, בסופו של דבר בן אדם מאבד את הקרקע שעליה הוא יכול לעשות דברים. הוא מאבד את היציבות שמתוכה הוא יכול להתייחס לעולם, גם להבין את העולם, אולי אפילו לבקר את העולם. אבל שהכל זה ביקורת, כשאתה שוחד את כל הפרות הקדושות, בסופו של דבר אתה מגיע למצב שאתה לא יכול ללכת, אתה בעצם תקוע. בכיוון שאתה פירקת את הכל ופירקת בעצם גם את הדברים שאתה בסופו של דבר, בין אם אתה מודע או לא מודע עליהם, עליהם אתה יושב. ולכן מה שבעצם אנחנו חותם פה את הסיפור, הוא מראה שבסופו של דבר אתה מגיע למבוי סתום. החכם מגיע למבוי סתום. זה הסוף היחד של הסיפור. אבל זה לא הסוף היחיד של הסיפור. אני לא חושב שהסוף הזה הוא סוף לא נכון, אבל בכל אופן נחמן לא רצה לסיים עם הסוף הזה. ואני רוצה לשים את סמת לבכם לשתי נקודות, נקודה פנימית ונקודה חיצונית. בוא נתחיל בנקודה הפנימית, מתוך הסיפור עצמו, שהיא מהווה הקדמה מאוד מאוד טובה לנושא הכבד והכואב שנדבר עליו בעזרת השם אחר משבוע הבא, וזה הנושא של הטוב והרע. שימו לב רבותיי, יש פה נקודה עמוקה מאוד. למה, מה מביא את התם להיות ראש ממשלה? איך, מה הסיטואציה? איך הוא הופך להיות ראש ממשלה? על איזה כרטיס הוא נבחר?
כרטיס התם. אתה יש לך אופי כזה, אנחנו צריכים בדיוק אופי כזה.
למה צריכים כזה אופי כזה?
כי היה לנו שחיתות.
יפה. ההתחלה היא, שימו לב, היא מושג מאוד טעון, שהוא עושה עוולות. ההתחלה היא מושג העוול. יש עוול. יש עוול בתוך המציאות. שוב, שהעוול לא רק עוול פוליטי, אז זה אולי לב העניין, אבל זה אולי רק המשל וההשתקפות. אבל יש ברוך השם הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לעוול לקרות, הוא יעיף את הראש ממשלה הזה. שוב, אנחנו לא בעידן הדמוקרטיה, אנחנו צריכים כלים אחרים בשביל להעיף את זה, ויש כלים, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, והקדוש ברוך הוא דואג שהאדם שעושה עוול ישלם את המחיר. אבל רבותיי היקרים, מה קורה פה לחכם? החכם אומר מילה לא יפה ל, 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 על, 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 על בעל שם, ואז מה עושים לו?
מכות.
עושים לו מכות. ורצו לבקש משפט על המכה אותם. ואחרו לבעל הבן, התייעץ עמו איך להשיג משפט על הנעל. ואמר להם, בוודאי אינו ישר להכות בני אדם, אבל אתם לא עשיתם נכונה כלל. והלכו אל הפקיד וסיפרו לו למעשה, והיכה אותם הפקיד הכאוב אותו חפה מביתו, והלכו מזה לזה, ממשה למשה גבוה ממנו, עד שבאו לפי המ... וכו' וכו'. עכשיו, ואז הוא בא באמת לחבר התם, שחבר התם הוא הבן אדם שנבחר על הכרטיס להיות איש הצדק, נכון? לבטל את העוול. ואז מה קורה? תן לי משפט על השיפוט, הוא שלא למה השיבה בשביל דיברתי על בעל השם שהוא שקר ממה גדולה. ענה אתם המיניסטר ואמר כל ובכל. איפה? האם המיניסטר הזה שזה אתם נותן לו משפט צדק?
מגיע לו מכות.
מגיע לו מכות.
כן.
זה אוקיי.
הוא אומר לשון הרע, הוא אומר בקול רם. אם הוא היה מדבר בשקט עם אשתו, בסדר. אבל הוא צועק, הוא יושב, נמצא במקום, כמו שאני בן אדם יבוא לפה לישיבה בתוך הבית מדרש, יתחיל להגיד דברים על, על אחד הרבנים בקולי קולות. לא מגיע לו מכות?
אני מקווה שאתה לא רציני מה שאתה אומר.
אז הוא יקבל מכות, אני, מה אני אגיד למי שיתן לו מכות?
שזה לא יפה להרבית.
זה גם יפה, יש אלימות מילולית ויש אלימות פיזית ושתיהם
יפות. ממה עם החופש האקדמי? לא קראת את הרב מלמד? כאילו, באמת, מה, בן אדם?
אני אומר שמשטרת מחשבות, אני לא רוצה.
אבל זה מה שקורה.
זה לא משטרת מחשבות, זה בן אדם פרובוקטור.
תגיד לי, אתה היית רוצה לגור במדינה הזאת? באמת?
אני חושב שהבעל בית הוא אומר תאכלו ותצאו, יגמרו לאכול ותצאו, והוא ממשיך, הוא מרגיז.
אז אתם מכות, שוב, עוד פעם, זה סיפור פה, אתה לא ממש שזה סיפור. אתה חייב לשים לב שנייה, זה לא עוטף משפטי, זה סיפור. הסיפור בנוי בצורה מאוד חזקה.
אוקיי, אז מסכים איתך, זה הצד השלילי של התמימות.
שנייה, יפה, אוי, יפה,
התחלנו,
יפה.
רק תן איזה רמז לזה, כי עובדה שאנחנו כולנו קראנו את זה, ולא,
הנה, הרמז
זה
עזר. אז חבל, תזלוק את הנורות שלך פה. לא יודע, אני אומר, אני לא יודע. אני אומר, שוב, הציפייה שלנו כל הזמן, אבל עוד פעם תסתכל על העיצוב הספרותי. העיצוב הספרותי, עוד פעם, שאתה נבחר בגלל העוול של קודמו, והוא נבחר ממנו לתקן את העוול, ויש פה את החכם שמוכה וצועק יש לי עוול.
אבל הוא לא צודק, הוא לא
תמים,
אבל זה לא
שעשו לו עוול. בוא
משתמש בביטוי עוול.
כן, בוודאי, יש, הוא משתמש בביטוי עוול, כן.
הוא
מתגלה באנשים. כן, כן. שנייה. אני לא יודע, אבל הוא מחפש משפט, נכון?
כן, משפט הוא אומר.
משפט?
איך להשיג משפט על מה?
הוא מחפש משפט ואין פה שום תשובה. יש פה מדינה, ואתה בא לבית משפט, זאת אומרת, אתה מגיש תלונה, אתה בא לבית משפט, למשטרה, אז אתה מגיש תלונה. נניח שאחרי השירות התווכחנו והלכנו מכות. מה דורש מהם? כן, הלכנו מכות. עכשיו אני הולך למשטרה, אולי אני צודק, אולי אני התחלתי, יבוא השוטר, תן לי מכות. זה צדק? תוקן פה עוול? אז אולי אותו בן אדם, אולי אותו בן אדם, אותו טעם שמאמין לכל דבר, וכל מה שיגיד הקדוש ברוך הוא יגיד שזה בסדר, וכמו שאנחנו מסיים את התורה שלו, אתה שמת לב, שתוק ככה למחשבה לפניי, אז הוא גם יגיד לאותו חכם שהוא בתפקיד הנפגע מהעוול, שתוק ככה למחשבה לפניי. אז אנחנו בצורה מאוד ברורה, אני חושב, אני מקווה, אתם מסכימים איתי, יוצר פה בתוך הסיפור איזושהי צרימה. זאת אומרת, הוא מציג את, ה, את, ה, את החכם לא רק בתור בן אדם שהוא מעצבן, ואין ספק שהוא בן אדם מעצבן, אבל הוא גם מציג אותו בתור בן אדם שבסופו של דבר מחפש משפט. תראו, יש הרבה מהעולם הזה שהוא עולם, נאמר, עולם בעלי השם של היום, נדבר בצורה זהירה, יש פה הרבה דברים, ודאי אנשים בעלי כוחות ואנשים בעלי מדרגות וכך הלאה וכך הלאה, אבל כל אחד יודע היטב שיש גם בעולם הזה הרבה כסף שמסתובב והרבה אנשים שנהנים מזה וכך הלאה וכך הלאה. עכשיו תחשבו שבא איזשהו עיתונאי, אפילו עיתונאי דתי, ועושה תחקיר ומגלה דברים בעייתיים וכך הלאה וכך הלאה. אז נכון שהוא אולי הורס את האמונה להמון אנשים, אבל האם הצורה שאנחנו מתמודד איתו זה מכות?
זה לא כזה נורא
המקום. אתה יודע מה, דוד, לשמחתי הרבה רב נחמן לא חשב כמוך. זאת אומרת, רב נחמן לא בנה את הסיפור בצורה הזאת, ואני חושב שהוא בא ליצור עבורנו איזושהי צרימה בין הטעם שהתמימות שלו לכאורה היא הפתרון למניעת העוול שהיה מקודם, לבין העובדה שזה מקום שבו אתה מגיע לפקיד ומביא לך מקום.
למה הרגו את המקלל בתורה?
בסדר, אני לא חושב שהוא מקלל. טוב, אוקיי, עכשיו, זה נקודה אחת. זו נקודה פנימית. אני חושב שיש פה איזשהו סוג של צרימה.
כי הוא רוצה להציג את עצמו לא דווקא כאיזשהו פתרון אמיתי, אלא פתרון לחיים טובים.
אבל זה חיים טובים? תגיד לי, אותה מדינה שבה הבן אדם שהגיש...
לכם זה חיים טובים,
לא, המדינה הזאת תהיה מדינה הרוסה. המדינה הזאת שבה אין חופש דיבור, המדינה שבה אין חופש ביקורת, היא תהיה מדינה שבסופו של דבר גם אתה עצמו יסבול ממנה.
אבל לפי מה שאתה אומר, אז הסופה היה צריך להיות שונה.
מה הסופה?
היה צריך להעצים, תגיד שהחכם הוא כן לא עצים. שהחכם כן קיבל משהו בסוף. והוא לא ככה, הוא כאילו מתחרט על כל משהו. וזה
אמרתי, רב
נחמן...
רב נחמן כדרכו, שוב, כדרכו, הוא בונה לסיפור שלו, ולא רק לסיפור הזה, הוא בונה לסיפור הזה שני סופים במקביל. זה לא הסיפור היחיד שהוא עושה.
מה הסוף?
זאת אומרת, הוא בונה את הסוף המתבקש, שאני לא חושב שהוא לא נכון. אני לא חושב שרב נחמן באמת לא... אחד מהדברים שהסיפור הזה בא להצביע, ואני חושב שאנחנו צריכים לקחת אותו בצורה מאוד רצינית למחשבה, הוא בא להצביע לנקודה שבאמת האדם המודרני, החכם, המשכיל, הביקורתי, הוא בסופו של דבר משמיד את האדמה מתחת לקיום שלו. אפילו במובנים האנושיים הפשוטים ביותר. אני בוודאי לא מתכוון כהוא זה שאת המסר החשוב הזה אנחנו לא ניקח מרב נחמן, ובהתאם לזה הוא בונה את סוף הסיפור. אבל אם הוא היה רוצה לומר רק את הסוף הזה, הסיפור יכל להיבנות בצורה אחרת לחלוטין. עכשיו, ומעבר לנקודה הזאת שהיא כאילו דרך כאילו שהיא בתוך העיצוב הספרותי של הסיפור הזה, שימו לב שיש פה גם עוד נקודה, וזה הדמות שנחלצים פה על ההגנתה, ושהיא בעצם מהווה, זאת אומרת, הרי לכאורה, שימו לב מה קורה פה. שוב, יש פה עוד אבסורד אפילו בתוך הסיפור עצמו, נכון? האם נשמת לב לאבסורד הנורא והיום, שבא לך בן אדם, מסתובב לך בכל העולם, ואומר אין מלך. מזה הוא יצא בשלום. הוא רק בא ואמר שאין בעל שם, אוהו איזה מכות שהוא חטף. להגיד שאין מלך, חבר'ה, עם זה אנחנו מסתדרים. אבל להגיד משהו לרב עובדיה, חבל, הסכין ישר נשלף. האם הדבר הזה לא צורם? שימו לב, וזה ידוע, ומעט הגשם והבלגן, לא יחלתי להביא לכם את המקור, אני אביא אותו פעם הבאה. פולצנב לכם את זה, ידוע מפורסם שרב נחמן התנגד מאוד לבעלי שם סליחה, וגם הוא בעצמו לעג להם. אתם יודעים שהסבא משפולה שרב נחמן כל כך התכלס בו, כידוע לכם, גם הוא היה סוג של בעל שם. עכשיו, אז אוקיי, אפשר? אז אני חושב שמה שמתבקש פה, שלסיפור הזה יש שני סופים. והסוף השני, אני אפילו לנסח אותו בתוך קצת בוטה. הסוף הראשון הוא פשוט. הוא אומר שהחכם מגיע למבוי סתום. הסוף השני אומר שגם אתה מגיע למבוי סתום. שגם התמימות מגיעה למבוי סתום. שאותו טעם שנבחר על הכרטיס, על הטיקט, שהוא ילחם בעוול, אותו טעם בסופו של דבר מקיים, ואולי אפילו בזכותו יש לנו עוול. שהאמונה, שהיא אמונה פנימה והיא לא ביקורתית, בסופו של דבר, במקום להאמין במלך היא תאמין בבעל שם, בבעל שם. זאת אומרת, המצב שלנו כאנשים מודרניים הוא מורכב פי שניים. זאת אומרת, גם דרך החוכמה החסומה בפנינו, היא פתוחה בפנינו, היא תביא אותנו למבוי סתום. אבל גם דרך הפנימות בסופו של דבר תביא אותנו למקום סיכון. ופתאום יש פה איזשהו מעבר בסוף הסיפור, יש פה בעל שם ויש פה תביל, אנחנו פתאום, מה זה התביל הזה? תסתכלו שתראו שהוא לא דמות שמופיע הרבה בסיפורי רב נחמן. תראו את זה סטן, תראו ש... שוב, זה לא משקף את העולם של רב נחמן, הסטן הזה.
וזה המספר אומר, לא הדמיות.
בסדר, אבל בשורה התחתונה פתאום מופיע פה הטבעי.
לא, זה פלא, פתאום הסיפור מאבד את הריאליזם.
נכון, נכון מאוד.
לא מובן.
נכון.
אבל מה אתה, אז מה הוא מציע? שתי הדרכים
קשור. אני חושב שהתשובה שהוא מציע זה בדיוק חזרה לנקודה של המהפך הקודם. זאת אומרת שגם החכם יכול ללמוד חוכמה, גם אתה יכול ללמוד חוכמה. הפתרון של רב נחמן הוא פתרון יותר מתוחכם.
לא אילו.
מה?
לא אילו, אבל אמרת.
בסדר, עוד פעם. צריך לבנות את זה, הוא צריך לבנות את זה בצורה מסוימת, להסביר לך שזה, שאם אתה נשאר בתמימותו, זה לא יעבוד. כלומר, אם הוא היה בונה את זה, שהחכם, שהתם, היה נותן לו משפט צדק, וככה הלאה וככה, אז לא היית שם לב לבעייתיות שיש בתם. אבל שוב, זה לא שהספר הראשון לא נכון. זה לא שרב נחמן אומר, איי, כמה טוב יש לנו חכם שמנפץ את הבעלי השם הזה שגם אני לא אוהב. ודאי, זה לא, מי שיגיד לכם, אני לא אומר את זה. אני לא אומר את זה, אני גם לא חושב את זה. אני חושב שהדמות הזאת של הטעם שאנחנו מציג אותו כאדם שנולד כאילו טעם. ועוד פעם, מי שיקרא את רוב הדברים שאנחנו כותב בנושאים האלה, אז אני רואה שאנחנו מדבר וכל הדבר להיות טעם, להיות טעמים, לעשות את החוכמות ופתאים. אבל כמו הרבה דברים, יש את המסר ברמה הפשוטה, יש את הטעם שזה החסיד של רב נחמן, ויש את הטעם שזה רב נחמן עצמו.
זה דרך מסוכלת מה שאתה מצא.
שהיא?
שבהתחלה כנקודת מוצא נהיה טעמים.
כן,
נהיה טעם.
כן.
אבל לא נהיה טעם זה, שיהיה לנו אחרי זה בעלי שם, אלא ניקח חוכמה, כאילו נעלה איזה מדרגה שלא יהיה לנו את המצב הזה שיהיה עוול.
יפה, מה
אתה מצליח? אז בסוף אנחנו נגיע למצב שנהיה חכמים.
לא.
למה לא?
זה, אם היית, כאילו, אם אתה מודרניסט, אז אתה אומר או שאתה חכם או שאתה טעם, או שאתה מאמין או שאתה ביקורתי. עכשיו רב נחמן ברוך השם, הוא לא חי בעולם הזה, הוא חי בתוך עולם פוסט מודרני. שעבורו, לתיוגים האלה, חכם טעם, הוא מפתח אותם בשביל אחרי זה לשבור אותם. והוא אומר לך שגם אתה יכול פתאום ללמוד לשונות. וראה איזה פלא, מה המלך רוצה ממך? אתה רוצה להיפגש עם המלך, אז אתה רוצה אולי דביקות ותפילה, אנחנו נשיר שירים, להתבודד. לא, המלך אוהב לדבר איתך חוכמות. באמת, אחד המקומות בחיי המורן, אומר רב נחמן, שהחכם אהוב יותר בעיני המלך. בעיני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תראה, הוא אוהב חוכמות. זה יותר מתוחכם, זה יותר מבולגן הסיפור הזה. זאת אומרת, אתה מסוגל להיות, אתם יודעים, יש פה יהודי, קוראים לו רוני ברלם. אני אספר מסע צדיקים, אחד שלמד פה הרבה שנים, כבר לא גר. אז תראו יהודי עם מראה ברסלבי, עם פאות כאלה וכך הלאה וכך הלאה. עושה דוקטורט של אבי שגיא בר אילן. אתם רואים איך הוא, החיוך שלו, שהוא אומר את כל הקשקושים האלה, שוב, אותם קשקושים שאני צריך ללמוד את הנושא שנה לפני זה, החיוך שלו מראה מצד אחד שזה אבל אבלי, ומצד שני הוא ממש בפנים. כאילו, בן אדם יכול לבוא ולהגיד, זה כלי, אני צריך את הכלי הזה. זאת אומרת, הביקורתיות הזאת היא כלי. אם הביקורתיות תהפוך להיות המהות שלי, אז אני אחרב. אבל הביקורתיות זה כלי, ואני יכול להשתמש בו ככלי. תראו, קורה היום דבר, שמצד, ובדי אני באמת מסיים, שמצד אחד הוא דבר נורא והיום, ואני אומר את זה במלוא הכנות. ומצד שני הוא דבר נפלא. זאת אומרת, פעם היה את הבניש. אמרת הבניש, אמרת הכל. הבניש לא מאשן, לא שותה, מגיע בזמן לפגישות, משלם את הכנסה, מגיע למילואים כמו שעון, מגדל 5 ילדים, כאילו הכל היה ידוע, איך אשתו נראית, הכל סגור, הכל איך הוא מתלבש, איך הוא מדבר, הכל היה סגור, כל אחד התחלת שיעור א', כל החבילה כבר חיכתה לך. וזה היה טוב, כי בן אדם אפילו לומר שהוא היה עם שאיפות דתיות יותר נמוכות וכל הדברים כאלו, או רבה מסוים יותר נמוכה, ברגע שהוא החליט שהוא בתוך הסיפור הזה, אז הוא קיבל את כל החבילה. עכשיו, היום, והישיבה הזאת זה כמובן דוגמה מובהקת, אתה כבר לא יודע שום דבר. זאת אומרת, בן אדם, הוא יושב, הוא לא מודע אפילו ברצינות, הוא יושב וזה, אבל יכול להיות שהוא גם מאשר. וכו'. זאת אומרת, אתה רואה... זאת אומרת, אני לא רוצה לדבר, אני חושב כי זה דברים שאני, כל שאני אדבר רוצה אני אצא יותר טיפש, אבל אני מדברים במה אני מתכוון. ופתאום, עכשיו לא רק זה. באמת, נוצר... מה שהרב שגר דיבר על צירופים חדשים ככה לפני מותו, זאת אומרת, נוצרו במקום הזהות הזאת שאומרת אתה ככה ואתה קיבוצניק ואתה פה ואתה זה וכל אחד בתוך המגירה שלו, יותר כל המגירות נשפחו והתערבבו ויוצאים אנשים באמת צירופים חדשים. כאילו ידעת, ידעת בן שזה, שכל הזמן למד רק רמב״ם ולייבוביץ', הוא אחרי זה הלך ללמוד לעורך דין, כל אחד המסלולים שלו היו ברורים. כאילו, הכל יכול להיות. עכשיו, מצד אחד, קראו מזה דברים לא טובים, לפי עניות דעתי, כי אני נגד סיגריות, למשל. הייתי מאוד שמח אם הנורמה הזאת שלא מעשנים הייתה נשארת, הייתי מאוד שמח, אני אומר לך את זה בכנות, למה להיות צבוע? כאילו הייתי מאוד שמח שבן אדם היה אומר אני למדתי הרבה תורה, אני לומד תורה, אז הוא אומר שאני צריך להתנהג בצורה מסוימת. לא יודע, אולי אני יהודי מיושן, אני עדיין מחבב את זה. אתה שני, אין ספק שבאמת נוצרו פה עולמות חדשים. אני באמת חושב שהם בסיס אולי לגאולת העולם. עכשיו, אז רב נחמן הוא באמת אחד מהאנשים שבנה את החזון הזה. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, אתה חכם, אז אתה כבר חכם. סיפרת עוד פעם, הוא סיפור קצר שהייתי באלון שבות לפני כמה שבתות, אז אחת שלמדתי בשבעה התיכונית, אז הוא ראה אותי שאני בערבית ככה דפדפתי באיזשהו דף שהוא סיפר כל מיני ניסים על הרב אליהו, קצת חולה, שהוא מרפא אנשים וכו' וכו'. מה שאני חצתי מהתפילה הוא ככה אמר, יפה, זה היה מעניין לראות את הקוראת, אתה בטח לא אמרת לאף מילה. הוא התרחק. ורציתי להגיד לו, לא, אתה יכול להאמין לכל מילה. זאת אומרת, היכולת שלנו להיות אנשים ביקורתיים, כי בלי הביקורתיות הזאת אנחנו לא נוכל להילחם בעוול. להיות מסוגלים בכל אופן להבדיל בין המלך לבין הבעל שם, בכל אופן. להיות קנאים, אבל לא להרביץ מכות. זו המשימה שבעצם, שימה שפה בעצם מורכבות כפולה, כי אנחנו כולנו, העמדה של האדם היא לא עמדה קלה, היא עמדה קשה מאוד עבורנו, זה מה שדיברנו בפני שיעורים האחרונים. אבל אומר לך רב נחמן, גם אם תהיה תם, בשורה התחתונה זה לא מספיק. אתה חייב להיות תם מחוכם, אתה חייב להיות תם שהוא לא ביקורתי מבחינת המהות שלו, אבל הוא מסוגל להשתמש בכלים הביקורתיים, או בכל כלים אחרים. כי אתה לא יכול לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא דווקא אוהב אנשים מתוחכמים. אתם יודעים שרב נחמן הגיע לאומן, אז במקום לגור אצל פרט צדיקים, הלך לגור אצל המשכיל. ולכן, אנחנו בוודאי מפתח פה תורה מאוד גדולה, אני חושב שהיא מאוד מאוד עמוקה של תמימות. אבל אני חושב שדווקא בסיפור הזה, הוא מביא את התמימות למעלה אותה לאיזשהו נס, אבל הוא גם מסביר את התקלות שעומדות בדרכה. והשאלה ששוב, לאורה היא עלולה להתנפץ, היא שאלת העוול. ושאלה הזאת בהיבטים השונים שלה אנחנו נדבר החל מהשיעור הבא, ואנחנו נתחיל בדברים במורה הנבוכים. אני לא זוכר בדיוק מה נתחיל לקרוא, אבל עיקר הדברים של הרמב״ם נאמרים בפרקים, אני חושב, ממש אישי, פרקים זין עטז. זה שם העיקר, עיקר דבריו, אני חושב. יש גם, יש מקורות נוספים, אז זה, אבל אם מישהו ילמד את זה, זה כבר יפה. טוב.